טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים נושא שלנו לתפילה, והיום אנחנו נדבר על מה אנחנו מתכוונים, או מה צריך להתכוון, כשאנחנו מתפללים על כל מיני דברים, על העושר, על הבריאות, על עוד כל מיני דברים, וכמובן ש... כל אדם נורמלי היה רוצה להיות בריא ושלם ו... ושיהיו לו ועשיר ו... וכו'. עד כדי כך שיש תרבויות כאלה בעולם שהם חוזרים ומדגישים ואומרים זה ב... שהעיקר זה בריאות. שמעתם בטח לא פעם מסבתא או מדודה, שאתה מדבר משהו שם על דברים בינלאומיים, על הבעיות גדולות, על, או על דברים רוחניים, על, או דברים פילוסופיים, עוד כל מיני דברים, אבל הסיכום יהיה בסופו של דבר. טוב, העיקר הבריאות, כן, זהו. אז זה בא אלינו לא מיהדות, זה בא אלינו מהשפעה של גויים. יש תרבויות כאלה בעולם שהם חושבים שעיקר הכסף, בריאות וכו'. עד כדי כך שיש אצל רוסים למשל, בעם רוסי, כשאנשים פוגשים אחד את השני, אז הם אומרים בריאות. יש כאלה שהם, נגיד, כשאנחנו פוגשים, אז מה אנחנו אומרים? שלום, כן? ישר, רעיון אידיאלי, רעיון רוחני, או משהו כזה של תיקון עולם, שלום. והם אומרים, здравствуйте, כן? זה הבריאות. תרגום של מילה здравствуйте ברוסית זה בריאות. תהיו בריאים. וכשהם נפרדים, אומרים שלום אחד לשני, להתראות. איך אומרים את זה? תהיו בריאים, כן. בודь זרוב, להתראות. וחייל בצבא רוסי, כשהוא אומר למפקד שלו, במקום להגיד כן מפקד, אז הוא אומר לו, здравия желаю. אומר לו, תהיה בריא. זה מה שכל הזמן חוזר על עצמו העניין הזה, בריאות. יש שיחות על בריאות, ועיתונים, עיתון כזה נקרא בריאות, וכל הזמן שם זה העיקר הבריאות. למה זה כך? זה בגלל שאם אין משהו מעבר לחיים שלך, אם אתה לא מאמין שאתה חי פה במשהו שהוא... מעל העולם הזה, מעבר לחיים הללו, אז הם צודקים. באמת עיקר הבריאות. כשיש לי קרובי משפחה, כשהם אומרים את הדבר הזה, אז אני כל פעם מקפיד להגיד להם, לא, לא עיקר הבריאות, עיקר הנשמה. אז הם, לא, לא, בסדר, נכון, נכון, נשמה, בטח, ברור, אבל עיקר הבריאות, כן.
נשמה בריאה.
כן. נשמה בריאה בגוף בריא. ובכל אופן, המטרה שלנו בעולם הזה זה תיקון. זה לא... אנחנו לא באנו לעולם כדי להיות בריאים. זה טוב להיות בריא, בסך הכל, בגדול, כן? אבל זה לא מטרה. ויש הרבה אנשים שהם חושבים שזאת המטרה. אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שדי. ואם בשביל התיקון הזה, תיקון הנפש, תיקון המידות, תיקון עולם, צריכים להיות חולים, אז טוב להיות חולים. זאת אומרת, להפך, בריאות זה דבר שיכול להפריע לבן אדם. להיות משהו באמת. לא תמיד, אבל לפעמים. בריאות זה דבר שהוא רע לבן אדם. למשל, תראו לעצמכם מישהו שהוא איש עסקים. הוא כל הזמן נוסע וממדינה למדינה מקים שם פרויקטים ומפתח תעשיות הייטק בקונגו ובליבריה. ומקים חברות השקעה בסינגפור, והוא עכשיו מוכר מניות בדאו ג'ונס בניו יורק ועוד ועוד, כל הזמן הוא שם, פקסים, מטוסים, עניינים, מזכירה, והוא קשר עם ילדים לא כל כך. עם אשתו שיחות נפש לא כל כך. לא, הוא לוקח אותה לבית מלון מפואר. כן, נכון, אבל קשר. אין. הוא לא בבית. הוא עכשיו עוסק בדיווידנטים של של ניקי. ופתאום מקבל שפעת. סתם. הצטנן. אין לו כבר כוח, הוא שוכב כזה, כבר לא אכפת לו מקואופרטיבים וזה וזה, שוכב, הוא מנוטרל, כבר הוא לא נוסע, הוא בבית, וסתם משעמם, אין מה לעשות. פתאום הוא רואה איזשהו ספר של אשתו שקוראת משהו על הרכבות, שם משהו, מסילת ישרים, משהו. אומר, טוב, בוא נראה מה כתוב שם, מעניין כזה. הוא פותח את הספר כזה, פתאום בום. צריכים לחשוב על המהות החיים. שם כתוב שאדם צריך להשקיע במחשבות על עולם הבא. פתאום הוא צריך לתקן מידות, פתאום הוא חושב על הילדים שלו, פתאום מה הקשר עם אשתו, וזה זה, הופ. אז מחלה הזאת הצילה אותו. הצילה את החיים. תסתכלו, הוא אומר על זה הרב קוק בעולה טריה. אמר רבי חמה בר חנינה, אם רואה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. וצור עולמים לפניו נגלו כל תעלומות. איזה ציור רוחני מיוחד, ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו, שלפי צורך ההשתלמות זו מגביל בסדר חוכמתו עליונה מצב חיסרון המזדמן המצריך את התפילה. זה מבנה של משפט, שם קצת קשה להבין אותו, אז פשוט תדלגו על מה שכתוב אחרי פסיק, בסדר חוכמתו עליונה, אז תבינו יותר טוב. נקרא את זה עוד פעם. וצור עולמים לפניו נגלו כל עולמות, והוא יודע הכוונה, איזה ציור רוחני מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בו. הוא יודע מה החיסרון שלך, הוא יודע במה אתה צריך לתקן את עצמו. ולפי צורך הזה, שאיפה שאתה צריך לעשות את התיקון, ולפי צורך ההשתלמות זו מקביל, עכשיו נדלג על שלושת המילים הבאות, מקביל מצב חיסרון המזדמן המצריך את התפילה. לפי צורך של הנפש של האדם, במקביל לצורך הזה, יש בעולם חיסרון, שהשם מזמן אותו לצורך שכדי שאתה תתפלל על זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח לנו מחלות ובעיות ואיסורים ועוד כל מיני דברים כאלה, כדי לעשות איזשהו תיקון בנפש. אותו דבר הוא אומר את זה באחד א'. תכלית התפילה ופעולתה הלא נועדה להיות מסייעת להשלמת האדם ושחלול רוחו. על כן, וזה הרעיון, מראש מקדם מוכן על פי חוכמה עליונה, הנותנת כל דבר ביתו, גם אלו המקרים שבאים במצבו של האדם שבהם התעורר אל תפילה. הבנתם? זאת אומרת, מה שיש לך בנפש שהוא איזשהו פגם, אז הקדוש ברוך הוא מכין מראש מקדם, הוא מכין אותם הדברים, אותם המקרים שבאים במצבו של האדם שבהם יתעורר אל התפילה. זאת אומרת, הוא גורם לך זה ש תקבל שפעת, תצטנן, שפתאום יהיה איזשהו חיסרון בבנק, שפתאום תהיה מוסכניק יגיד לך את שמה, צריך להחליף פה את כל הקרבורטור, לא יודע מה זה שם, כהל, אצלך כהל הלך, תוציא. אז למה כהל הלך? כיוון שקדוש ברוך הוא הכין לך מראש מקדם משהו שיגרום לך איזשהו זעזוע כזה בלב, כשאתה לאיזשהו תיקון. אז זה נכון, נכון, שאלה טובה מאוד, נכון, תכף נדבר על זה, נכון. זאת אומרת, אדם שהוא עני או שהוא חולה, זה מתנה גדולה בשבילו. מה זה עוזר לו, מה זה נותן לו, החולי והעוני? זה מוציא אותו מאשליה שהוא ישות אוטונומית. הוא. אתם מבינים, אנחנו באים לעולם כדי לעשות תיקון מסוים, עולם, את עצמנו, הכל. ועיקר התיקון זה שאנחנו נלמד לזהות את עצמנו עם כלל ישראל, עם שכינה, עם הכל, שאנחנו ניצא מפרטיותנו, שאנחנו נשתחרר מעניותנו. זאת אומרת, כל אדם נורמלי שהוא לא לומד את הדברים הללו, שהוא לא מעמיק בתפילה או ברעיונות של יהדות, אדם נורמלי מזהה את עצמו עם עניותו, עם עצמיותו, עם עניותו עם א', כן? אתה חושב, אתה חושב שאתה זה אתה. וזאת אשליה, וזאת הטעות, וזה דבר שהוא לא נכון. אתה לא אתה. כי אם אתה זה אתה, אתה תמות. יבוא יום ואתה תמות. אני מבטיח לכם. רק אם אתה מבין שאתה זה כנסת ישראל, אתה לא תמות לעולם, אף פעם. אתה תחיה לעד, חי לעד וקיים לנצח. כמו שאומרים על דוד המלך, חי וקיים. ברגע שאדם מזהה את עצמו עם פרטיותו, הוא נכנס לאבסורד אקזיסטנציאלי, זאת אומרת פילוסופי, קיומי. זאת אומרת, אם אני אני, ואני יודע שבסוף אני ימות, ולא רק ימות, גוף של ימות, הכל, כל מה שאני חושב על עצמי, אני, כל מה שאני מזהה את עצמי מבחינה רוחנית, מחשבות שלי ותקוות, ומה שאני קראתי ולמדתי, וכל העניותי, הכל זה יום אחד יימחק, וזה מהר. יימחק ככה שאף אחד לא יזכור, לא יישאר לשום דבר, הכל ייעלם. אז מה המשמעות של כל מה שאתה עושה? הכל סתם. בסדר, למאה שנה הקרובות, במקרה הטוב. אם אתה תרצה להיכנס לספר גיניס, אז תהיה 120. אבל רוב הסיכויים, כמה נשאר לנו? אין פה, אני חושב, אף אחד שהוא יעבור עוד 100 שנה פלוס. איך זה? לכן זה אבסורד לחשוב שאתה זה אתה. אתה חי שבילט אין, כאילו עצם המהות שלך היא מהות אבסורדית, היא חסרת משמעות. רק אם אתה מבין שאתה חלק של אינסוף, של נצח, שמופיע פה בעולם בשביל תפקיד מסוים לאיזשהו טווח זמן קצר פה ושם, פלוס מינוס, בגבורות 80 שנה, מתקן, עושה משהו, וחי לעד וקיים לנצח. אז לכן, המחלה היא עוזרת לך להשתחרר מהאשליה שאתה זה אתה. שאתה אישות אוטונומית, שאתה, הנה זה אני, מי זה אני, אני, הנה אני, אני. פתאום בום, אתה כבר לא אתה, אתה צריך שמישהו יעזור לך, שמישהו ייתן לך יד כשאתה עולה שם לאוטובוס, אתה נוסע לקופת חולים, ואתה צריך שם שיהיה לך רופא, וצריך להיות שהנכדה שלך תקנה לך תרופות. פתאום מי שאתה, אתה לא תגיד אני, אני. אתה לא אתה. אם אתה, 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 אתה דיזייבל, אתה חסר, אתה כלום, אתה לא, לא מתפקד. אתה צריך שמישהו יביא לך כוס תה, יקנה לך משהו במקולת, פתאום אתה לא אתה. ואם אתה אני, אותו דבר. מישהו שיעזור לך, ייתן לך, סליחה, אדוני, אתה מוכן לעזור? זה זה. זה מה שחולי עוזר לנו. ולכן חז"ל אומרים שאדם שהוא חולה ואנחנו באים לבקר אותו, אסור לשבת על המיטה שלו. למה אסור לשבת על המיטה? כי שם שכינה נמצאת. שכינה מעל ראשו. של החולה. תסתכלו, אומרת על זה גמרא בשבת, י"ב. הנכנס לבקר את החולה, לא יישב לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא, אלא מתעטף ויושב לפניו, מפני ששכינה למעלה מרשותיו של החולה. איך זה? איך נראית שכינה מעל ראשו? זה משהו כזה... ענן לבן כזה קטן, כזה מין ערפל כזה זוהר קצת, האורה כזאת, איך זה נראה שכינה מעל ראשו? מה זאת אומרת שאדם חולה יש שכינה מעל ראשו? אלא ברור, אדם שהוא חולה, אז הוא מאבד אשליית האני שלו, אשליית האוטונומיה שלו. אשליית הפרטיותו, אני כשלעצמי, אני אינדיבידואל, אלא הוא מבין שאוטוטו הוא יכול למות, והוא כבר לא כזה חוצפן, ולא כזה זה, ולא אכפת לי, ולא, הוא פתאום, אופ, הכל קצת, הקליפה שלו פתאום כבר קצת יותר רכה ממה שהוא היה קודם. אז זה נקרא שכינה. שכינה, תרגום של המילה שכינה לעברית של הרב קוק, זה כלל ישראל, כלליותנו. כשאדם משתחרר מקליפת פרטיותו, אז שכינה בנו מופיע אליו. כמו שאדם שהוא מתחתן עם זוכה, אז שכינה ביניהם, מופיע ביניהם אחדות, כלליות. הדדית ביניהם, האהבה שלהם, או ששניים שיושבים ולומדים תורה, שכינה ביניהם. שכינה זה תמיד משהו שהוא כללי. אז זה מה שנותנת לו שכינה. היא משחררת אותו, זאת אומרת מחלה, כן? סליחה, לא שכינה, אלא מחלה ועוני משחררים את האדם מאילוזיה, מאשליה של... הוא זה הוא. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק במקור שלוש. מציאות התחלואים פועלת טובה על תכונת האדם. אתם רואים? עצם העובדה שיש בעולם שלנו מחלות, זה טובה גדולה שהקדוש ברוך הוא עושה לבני אדם. על ידם, על ידי המחלות, התחלואים, האדם נכנע לפני השם, ויודע, סליחה, והידיעה, זאת אומרת, עצם הידיעה הזאת, של אפשרות החולי למין האנושי פועלת לטובה לרכך קשי עורף, קושי עורף של קשי עורף. זה עוזר לנו לרכך קושי עורף שלנו, של עורפנו, של אנשים שהם קשי עורף, ולבצר זדון רואי לב, לעצור את, כן? לעצור את זדון של אנשים שהם רואי לב. אז בפעמים דווקא אנשים הרעים, או אנשים כאלה שהם כאלה חצופים ולא אכפת לו משום דבר, והוא כולו כזה, פתאום כשהוא חולה באמת, הוא כבר מתחיל לחשוב, אולי הוא טעה, אולי זה עשה משהו, אולי לא היה בסדר. הוא מבין אדם כזה הוא הרבה יותר קרוב לתשובה. ולכן הרב חיים מוולוז'ין אומר שזה פלא גדול. הוא מתפלא על עצם המחשבה שאפשר להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא ירפא אותנו. הוא אומר, משל למה דבר דומה? זה עכשיו אני מביא משל שהבנתי אותו, זה לא משל של רב חיים, אבל אני מביא את המשל הזה, אבל זה על בסיס של רב חיים. נגיד יש למישהו בבית מערכת ההזעקה, ובאו גנבים וגנבו ממנו מכשיר ההזעקה, לא כדי לגנוב אחר כך משהו, אלא ראו שם קופסה, לא ידעו בדיוק מה זה, וגנבו ממנו מכשירי מערכת ההזעקה. אז הוא מאו, שמח, סוף סוף, כבר אף אחד לא מריש לי, לא עושה לי חור בראש, כאילו, איזה יופי, עכשיו יש סוף סוף בבית שקט, אף אחד לא מצלצל כל פעם ש... ממה אתה שמח? זה שאתה לא חולה, זה דבר זה מעמיד אותך בסכנה. אם באמת העוני והחולי זה דבר כל כך טוב, אז איך אפשר להתפלל שהקדוש ברוך הוא ירפא אותנו? ואז הוא מביא משל משלו. עכשיו תראו איך משל של רב חיים יהיו ממש מעולה. אומר ככה, כי באמת, אנחנו במקור 4, כי באמת יפלה. סליחה, כן, מקור 5, כן. כי באמת יפלה. איך שייך לבקש ולהתחנן כלל לפניו יתברך שמו, להסיר מעליו, מעל האדם החולה, צערו ויסוריו, כמו בעניין רפואת הגוף וכו'. הרופא משקהו סימנים חריפים, או אם הרופא מוכרח אף גם לחתוך איבר לגמרי, שלא יתפשט ערס החולי יותר, האם יתחנן אליו החולה שלא ישקהו סימנים, או לא, או שלא יחתוך את איבר? הלא החולה עצמו סוחרו לכך. כן, אתה עוד משלם על זה. כן, איך ישפוך שיח לפניו יתברך שמו להסיר מעליו היסורים? ברור שמה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו מתפללים להשם על רפואה ועל תיקון שלא יהיה לנו שם עוני ועוד כל הדברים האלה, אנחנו לא מתכוונים תפילות רגילות מה שאנשים חושבים. עוד פעם, אני רוצה לחזור לכמה שיעורים אחורה ולהזכיר לנו. תפילה יהודית שונה מכל תפילות בעולם. מהות התפילה שלנו שונה מכל מהויות, ממהות התפילות של כל הדתות בעולם. בכל העולם, עבודה זרה והכל, כשהם מתפללים, כוונה שלהם זה שהם מבקשים משהו מהקדוש ברוך הוא, או מכוחות עליונים, לא משנה מי, כן, מאלים. הם מבקשים משהו והם מצפים שהכוח עליון יקשיב לדבריו ויבצע ויעשה מה שהאדם הזה אמר לו. זאת תפילת גויית. בעם ישראל כוונה אחרת לגמרי. אנחנו לא מתכוונים להגיד להשם לעשות משהו, או לבקש ממנו, או שהוא יבצע את החלומות שלנו, או יעזור לנו. כוונת ישראל היא תמיד הפוכה. לא שהוא יעשה מה שאנחנו רוצים, אלא אנחנו רוצים לעשות מה שהוא רוצה. ואני יודע שכשהוא שולח לי מחלה, לא עלינו, אז המחלה הזאת נועדה לתקן, לעזור. אז כשאני מתפלל שהוא ירפא אותי, לא צריך לחשוב על זה שתיפסק מחלה, אלא הכוונה שלנו בדיוק הפוכה. אנחנו מתפללים על כך שאותה סיבה שהביא אותי למחלה, שהסיבה הזאת תיעלם. לא שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו, אלא שאני אתקן את אותה סיבה שגרמה לי להיות חולה. זאת אומרת, תפילה היא לא נועדה להשפיע על השם שהוא ירפא אותי, אלא תפילה נועדה לעורר את הרצון שלי להיות בריא. איך זה של להיות בריא? בריא בנפש, בריא במידות, בריא בכל מיני בהתנהגות הטובה ונכונה. ואז אני לא אצטרך למערכת הזקה הזאת. אז אני לא אצטרך להזכרה, שהוא יזכיר לי שאני לא בסדר, אני לא אצטרך מחלה. אבל יש אנשים שהם צדיקים גמורים וגם הם יכולים להיות חולים, על זה אנחנו נדבר בעזרת השם פעם הבאה. זאת אומרת, כן, אבל לפני כן אני רק רוצה להראות לכם את ההסתכלות הזאת. רב חיים מוולוז'ין שואל את השאלה הזאת, אם אתה הגיוני, אז השאלה מתבקשת. איך אפשר לבקש מקדוש ברוך הוא שהוא ירפא אותך? הרי זה בא לעזור, כמו שאתה מבקש עכשיו מרופא שבבקשה אל תחתוך לאצבע. אתה תשלם לו שהוא יחתוך לך את האצבע. אז מה אתה מתפלל להשם שהוא ירפא אותך? זו תפילת גויית. אבל אנחנו מתפללים סוף כל סוף, מה הכוונה? זאת הכוונה. תסתכלו, אומר על זה הרב, מקור 6. ואם הציור יועיל לאדם, אז הלא יקבל את התועלת, לא, אני צריך שקפיים שנייה, אז יקבל את התועלת של מציאות החולאים, רק ממציאותם האפשרית, ולא יהיו נצרכים כלל לבוא אליו בפועל. ואותה קשיות העורף הטבעית הנטועה בליבו של האדם בטבעו, תתרכך על ידי הציור של מציאות המחלות. אתה רק יודע שיש מחלות, זה כבר מספיק לך. ועל ידי בקשת הרחמים שמקרבת דעתו של האדם ולבבו לדבקה בשם יתברך, על ידי זה שאתה מתפלל ושאתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, וזה זה, אז על ידי זה אתה מונע מעצמך את המחלות הללו. אבל אם יחלה בפועל, עוד הוא שמצב נפשו ירד כל כך, שהרושם של הציור האפשרי מהמרדות עלולה לבוא, ממרדות עלולה לבוא אל האדם, לא פעל את פעולתו. הבנתם את הנקודה? עוד פעם, אני חוזר את המשפט האחרון. אבל אם יחלה בפועל, סימנו אותו שמצב נפשו של האדם ירד כל כך, שהרושם של הציור האפשרי מהמרדות העלולה לבוא על האדם לא פעל את פעולתו, עד שהוא צריך דווקא חולי בפועל כדי לצרף סיגיו ונטייתיו הרעות. אבל כאמור, מה שאנחנו, מה קורה עם האנשים שהם בסדר, שהם צדיקים, והם בכל אופן חולים, על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה. נעצור כאן.